מחר בלילה מה מתן תורתנו, ואני חושב שכבר כ-40 שנה אנחנו מדברים על ענייני ראש השנה, ואפשר להגיד שאין מה להוסיף. יש הרבה מה להוסיף, אבל אני נראה לי שהכל פשוט והכל ברור, ואין שום אולי לי עמוד יש סטנדר, אז רואו אותי, כן, אפשר. אם תביא לי סטנדר. לא, לא, סטנדר. או, יופי. טוב. גם שהיא תרצו שם לראות. אלא מה צריכים כל פעם קצת לעורר מחדש את העניינים. אבל השנה בכל זאת, אני לא ידעתי שיהיה ציבור כזה כמובן, אבל חשבתי להרשות לעצמי לומר דברים שאני לא רגיל כל כך לדבר עליהם. ואני אגיד לכם בעקבות מה, שבוע שעבר ביום ירושלים הקדוש ברוך הוא עשה משהו לא שגרתי. ירד גשם, משהו, אני לא יודע איך היה פה ברובע, אני לא הייתי פה, עולה משהו, אני לא זוכר דבר כזה מזמן שירושלים השתחררה. גם קודם אני לא זוכר, אבל לפחות ב-40 שנה האחרונות. קולות וברקים וגשם זועף, ונסחפו אבנים, ויהיה הרבה. מי שחי ב... לא חי באמונה, הוא מאמין אולי, אבל הוא לא חי באמונה, הוא לא חי את האמונה. אז ודאי ש... אני מתאר לי שבכלי התקשורת היה 101 הסברים למה זה קרה, איך זה קרה. אבל מי שחי באמונה יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, והוא אמר לנו משהו. אלא מה השאלה, מה הוא אמר? כל אחד שומע דברים אחרים. יכול להיות שהכל זה אמת, כל אחד צריך לשמוע דברים אחרים. על כל פנים, א', כיוון שהיה דבר לא שגרתי, אז זה מראה שאפשר גם לדבר על דברים לא שגרתיים. קודם כל, נדבר על הגשם הזה. דבר ראשון זה אומר, הרי מברכים, שכוחו גבורתו מלא עולם, זה עצמו אומר לנו משהו, שהקדוש ברוך הוא מודיע, אני ישנו, העיקר שלא לפחד כאן, איך שרים? העיקר שלא לפחד. הקדוש ברוך הוא ישנו, ברגע אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין לו שום בעיה, לא קסמים ולא שום דבר. כוחו וגבורתו מלא עולם. כשרואים את זה, כששומעים, כתוב שהרעמים נבראו, לא נבראו רעמים, אלא ליישר הקמימות שבלב. קצת ככה, לעורר את האדם. אנחנו גם לזה כבר... לא מתפעלים מן הדברים האלו. אבל חוץ מזה, שזה קורה דווקא ביום ירושלים, ו-40 שנה, 40 שנה זה גם כן משהו, אדם לא עומד על דעת רבו עד 40 שנה, אז זה גם יכול להיות עוד כל מיני דיבורים. זה מעניין שביום הזה, גם זה יום הילולה, יום סילוקו של שמואל הנביא, כפי שכתוב בשולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך שזה יום תענית של צדיקים. ושמואל, שעם ישראל ביקש מלך, ושמואל לא היה מרוצה, או יותר נכון הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה, כי מה הם צריכים מלך? מה לא מספיק הקדוש ברוך הוא ומנהיג כמו שמואל? נכון, התורה אמרה שום תשים עליך, דנים בזה, אבל הפסוק אומר שם כך: גם מתי התייצבו, ראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם. תכף תראו משהו מיוחד. הלא קציר חיטים היום, זה אולי סוף חודש אייר, אני לא יודע מתי זה היה בדיוק, קציר חיטים. אקרא אל השם ויתן קולות ומטר, ירד גשם וירא עמים, ודעו וראו קריאתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם. על ידי זה תראו שעשיתם משהו לא הגון. וכך כתוב שם, כך הווה, ויקרא שמואל אל השם, ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. רש"י מביא שם הלא קציר חיצים היום, הלא קציר חיטים היום, זו גמרא במסכת תענית בעצם, והגשמים סימן כללה, יצא, כמו שכתוב במשנה, יצא ניסן וירדו גשמים, סימן כללה שנאמר הלא קציר חיטים היום. זאת אומרת, הוא אומר להם, היום גשם זה סימן כללה, בואו תראו, הקדוש ברוך הוא רק יראה לכם אם הוא מרוצה או לא. בדרך כלל הוא לא מראה, לראות שהוא לא מרוצה זה צריכים זכות גדולה בשביל זה, לראות. אבל במקרה הזה הוא הראה. זה גם כן אומר משהו. אני לא יודע מה בדיוק, אבל זה אומר משהו. ביום ירושלים, ביום מילולה של שמואל הנביא שעשה את כל העניין הזה, ויורד גשם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, בעצם, מי גרם לכך שעוד אין לנו מקדש? לפני 40 שנה כבר היינו, הנה, אוטוטוט, ממש. וזה נראה ככה ברור. היה בטוח כמעט שהנה עוד מעט יש כבר מקדש, ואנחנו כולנו נעלה ונעבוד ונראה ונשתחווה ונכיר את האמת. בסופו של דבר אנחנו בעצמנו גרמנו למצב כל כך של כמה חסר לנו, איזו ירידה שאנחנו נמצאים בה יחס לכל הדורות. ומצד שני, שכוחו וגבורתו מלא עולם, לא להתייאש. אנחנו סיימנו את ספר ויקרא, והשבת כבר קראנו במדבר. ספר ויקרא זה הספר הקשה ביותר, בלי ספק, בכל התורה כולה. כל כך הרבה קודשים וטהרות, ומה זאת אומרת? ועשינו אותו כך בחטף, את כל הספר. פחות או יותר גמרנו אותו בכמה שבתות. תזריע מצורע, שתי פרשיות ש... מי שלומד פרשת שבוע, אפילו רק פשוטו של מקרא, בקושי מספיק במשך השבוע לקלוט מה הולך שם. נגעים ואוהלות, בלי אוהלות, נגעים, וכל מיני דברים. תזריע מצורע, אחר כך אחרי מאוד קדושים. אחרי מאוד קדושים, יש שם בשתי הפרשיות הללו יותר משמינית מכל התרי"ג מצוות. מי שלומד לפי סדר החינוך, לפחות קצת, 79 מצוות תעשה ולא תעשה. יותר משמינית מכל התרי"ג מצוות, שבת אחת ככה הכל נגמר. ובהר בחוקותיי, בהר בחוקותיי גם כן, ערכים, תמורה, גם עסקי ממונות, ככה הכל בבת אחת. למה חוטפים כל כך מהר את כל העסק? למה לא חילקו את זה יותר? הייתה אפשרות לעשות חלוקה בצורה אחרת. יש פרשיות קלות, אפילו פרשת במדבר, היא אומנם קצת ארוכה, אבל חוזרת על עצמה בפשטות שוב ושוב. אפשר לקרוא דברים אחרים, ופה את זה לחלק יותר בחלוקה אחרת. את השאלה הזאת לא אני שואל. כתוב בגמרא, הגמרא במסכת מגילה כתוב כך, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת. עזרא תיקן שיקראו את הקללות, היינו את מה שקראנו, פרשת בחוקותיי, שיקראו את זה בשבת שלפני העצרת, שבת קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. יש עוד פרשה בתורה של קללות, וכי תבוא, את זה שיקראו לפני ראש השנה. למה? למה את הקללות לפני עצרת והקללות של ספר דברים לפני ראש השנה? מה איתה אימא? אמר רבי ביתם ריש לקיש, כדי שתכלה השנה בקללותיה. תכלה שנה בקללותיה, מכאן לקוח הביטוי הזה, תכלה שנה בקללותיה, צריכים לגמור עם הקללות לפני ראש השנה. מה פירוש לגמור עם הקללות? אם קוראים אותם זה לא נגמר, אלא הכוונה, כשקוראים פרשת השבוע, יותר נכון לומדים פרשת השבוע, ושומעים את מה שלומדים, ושומעים איזו תוכחה, זה מעורר את הנפש, לחשבון הנפש, לקבלות לעתיד בעיקר, וזה יגרום שאדם לראש השנה יבוא אחרת. בעצם במילים אחרות זה ללמוד, בתורה יש מוסר, מייסרים את האדם בתוכחות, וזה יגרום לו להשתנות. תכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, בישלמה שבמשנה תורה, תרצת לי את פרשת כי תבוא, כי תבוא. משנה תורה איקה כדי שתכלה שנה וקללותיה, אלא שבתורת כהנים, את הוא עצרת ראש השנה היא. מה זה שייך אחד לשני? חג שבועות, מה זה נוגע לתכלה שנה בקללותיה? זה ראש השנה? עונה הגמרא, אם, כן, ראש, עצרת זה ראש השנה, אם, פשוט. הגמרא שואלת, אתו עצרת ראש השנה? היא אומר, כן, עצרת זה ראש השנה. יבוא מישהו ויגיד לך, שנה טובה, תצחק ממנו, מה נזכרת שנה טובה? עצרת זה ראש השנה. למה? התנענו בעצרת על פירות העילה. בעצרת נידונים על פירות העילה. קודם כל, אנחנו קראנו גם פרשת במדבר, זה לא בדיוק השבת האחרונה, וגם בכי תבוא, קוראים אחרי זה גם כן הפסקה, אחרי זה עוד שבת, אחרי כי תבוא יש... מה? לא, תזינו.
ניצבים.
ניצבים, כן, ניצבים. גם כן תמיד זה לפני, ולמה? התוספות מסבירים, כי להיכנס לתוך ראש השנה עם הכללות זה יותר מדי מפחיד. ככה צריכים גם רגיעה. למדת את המוסר, אבל שבת אחת ככה להירגע קצת, וכך טוב להיכנס. וכך גם בעצרת. במדבר זו הפסקה, כך אומרים התוספות בגמרא שם, שצריכים הפסקה אחרי הכללות. מצד אחד אתה שומע מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם לא תשמעו, ומצד שני יש רגיעה. אבל מה הפשט? עצרת זה ראש השנה שנידונים על פירות האילן. קודם כל, אם כן, גם פסח נידונים על התבואה, שנקרא לפני פסח איזה משהו. מה המיוחד שבזה שנידונים על פירות האילן? בכלל אצלנו פירות האילן זה, אולי החקלאים זה קצת מפחיד אותם. מה זה משנה לנו? כך, יהיה כך או כך. אוהבים פירות, אבל זה לא נראה לנו בכלל שזה קשור כל כך. אז קודם כל, יש בשלה הקדוש דבר נפלא. במסכת שבועות שלו, יש לו מסכת שבועות, ששם גם ישנו הסיפור המופלא עם הבית יוסף, עם התיקון של ליל שבועות. אבל שם הוא כותב כך, בשם ספר תולעת יעקב, הוא כותב כך: ודע כי כמו שבראש השנה רצה הקדוש ברוך הוא להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם, כי הוא יום הבריאה הראשונה וחידוש העולם. ראש השנה יש דין? ראש השנה זה דין. למה? כי ביום הזה התחדש העולם. כמו כן, כן רצה ביום מתן תורה, שגם פה זה התחלה חדשה, לדון על פירות העילה. ומה הפירוש? הוא אומר, הוא כבר בארנו, כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא. אומר הפשט, פירות האילן זה לא רק פירות האילן כפשוטו, אלא יש אילן של הקדוש ברוך הוא, יש עץ החיים, יש עץ הדעת, יש פירות האילן, הנשמות, יש אילן והנשמות הן נשמות הפורחות מאילנו של הקדוש ברוך הוא. והעולם נידום ביום זה על התורה שניתנה בו, שביטלו עצמה ממנה, והוא אומרם על פירות האילן, שלא השלימו בתורה ובמצוות קראו. יש פה עריכות גדולה, אבל קטע זה מספיק. הוא מסביר שפירות האילן זה לא רק כפשוטו פירות האילן, אלא בעומק, בעומק הדברים, תמיד יש קשר בין הגשמיות לרוחניות. אולי הפירות בכלל זה קשור משהו איך של זה. אבל כך הוא מסביר. נידונים על העניין הזה. אבל גם בלי התוספת הזאת שלו, בעצם זה ברור. זה מסך הדבר. גם בלי התוספת הזאת, זה פשוט העניין הזה שנידונים. הר"ן שואל בראש השנה, הר"ן על הריף, כתוב במשנה שמה בארבעה פרקים מהעולם נידון, ושם כתוב בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. שואל הר"ן שאלה, מרשה לעצמו לשאול שאלה פשוטה כדרך כל הראשונים. אנחנו מתביישים לשאול שאלות כאלה. ויש לשאול, למה אדם נידון בראש השנה יותר מבשאר הימים? מה קרה בראש השנה? בשלמה, שאר דברים, תבואה, פירות האילן, מים, כל אחד בזמנו נידון. פסח זמן תבואה, עצרת זמן פירות האילן, חג זמן גשמי שנה. אבל אדם, למה נידון בראש השנה יותר משאר ימים? בתירוץ דבר זה למדנו מפסיקתא, ששם כתוב שהעולם נברא בכ"ה באלול. יום ראשון של הבריאה היה בכ"ה באלול. ויום שישי של הבריאה היה בראש השנה. הבריאה לא התחילה בראש השנה. יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, יום שישי זה ראש השנה. ואז נברא האדם. ראש השנה בעצם זה יום הולדת של האדם הראשון. והאדם הראשון הצטווה לא לאכול מעץ הדעת, והוא קלקל והוא נידון. ואז כל שנה, הרי כפי שידוע, לא צריכים לחזור על זה, זה דבר פשוט, שחגים אצלנו זה לא היסטוריה, כולם יודעים את זה, אלא כל פעם שמגיע החג יש אורות חדשים, חוזרים על עצמם, לא בדיוק באותה עוצמה, אבל אם יש לנו יציאת מצרים, אז ביציאת מצרים, ביום יציאת מצרים אפשר לחוות מי שמנסה ומתכונן לחוות את יציאת מצרים. איך זה אפשרי? מפני שזה יום שבו זה היה והאורות האלו חוזרים על עצמה, וכך כל פעם. ומתן תורה זה חוזר על עצמו, ולכן בראש השנה מחדש, כל פעם מתחדש את הבריאה. ובעצם האדם או העולם נידון, האם כדאי להמשיך שהעולם יהיה קיים? שמה זה לא כדאי כל העסק הזה? כמו שהאדם שהוא עושה חשבון, יש לו מפעל גדול, אם הוא רואה במאזן הפסדים, 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 מחליטים לסגור את זה עם כל הצער. עושים מחדש, הקדוש ברוך הוא מחשב מחדש כביכול אם כדאי להחזיק את העולם. זה באופן כללי ובאופן פרטי, כל פוקד, כל חי, כל אחד יש לו תפקיד, כל העולם כולו, כולל הגויים כמובן. עכשיו, לפי זה כמובן ששבועות שייך גם כן ליום דין. כתוב בגמרא במסכת שבת, כתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מה זה ההיא הזאת של השישי? לא כתוב יום השני ולא יום השלישי ולא הרביעי. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, יום שלישי, יום רביעי. ופה לא כתוב יום שישי אלא יום השישי. מה זאת ההיא הזאת? אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר יש לקיש, היי יתירה למה לי? למה יש פה ההיא הזאת? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקיימים התורה, מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זאת אומרת שבעצם הבריאה ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, זה לא שנגמרה ויחולו השמיים אז ביום השישי, אלא זה מרמז לנו שהבריאה נגמרה ויחולו השמיים בארץ ביום השישי. השישי ההוא שיהיה בעוד תקופה, בזמן קבלת התורה. מה זה השישי? רש"י בחומש אומר, ובשני פירושים, אבל אחד הפירושים, שניהם זה אותו דבר כמעט, הוא אומר שההי זה חמישה חומשי תורה, אבל פירוש השני, השישי הוא שישי בסיוון, שיום השישי בסיוון שקיבלו ישראל התורה, נתחזקה כל יצירת בראשית, ונחשב כאילו נברא עולם עתה. כך אומר רש"י. בירה ביבוקר יום השישי, בעצם היצירה נגמרה אז, נתחזקה יצירת בראשית, ונחשב כאילו נברא העולם עתה. אז בירה ביבוקר יום השישי, השישי בסיוון, שאחרי בריאת העולם, אחרי יותר מאלפיים שנה שניתנה התורה, אז נגמרה בעצם הבריאה. וממילא זה אותו דבר כמו שראש השנה זה יום הולדתו של אדם הראשון, וכל שנה הדברים חוזרים על עצמם. אז ודאי שבמתן תורה זה לא רק האורות של מתן תורה שאפשר לזכות לקבל תורה, אלא פשוט זה יום דין. כפי שאמרנו, זה לא יום דין של כל העולם כולו אולי, אבל זה יום דין של עם ישראל, של יהודי, כל יהודי ויהודי, לגבי הנושא הזה. כי אז בעצם שוב דנים על הבריאה, ממילא זה על כל העולם, אבל באופן אישי זה איך התורה קיימת בעם ישראל, איך מחזיקים אותה, אמרתם נעשה ונשמע, כמה אתם מקיימים את הדבר. וזה לכל אחד ואחד, כפי שהוא אמר שם, זה כל אחד נידון, מה עם התורה שלך? כמה למדת? או לפחות מה אתה מתכנן לעתיד? תמיד אנחנו אומרים שהמחשבות על העבר הן לא מוסיפות הרבה. קודם כל קל להתחרט על מה שהיה, כי בכך זה כבר היה, אין לי שום ניסיון, מה זה משנה? חבל שלא למדתי, זה לא אומר כלום, כמעט כלום. אבל העיקר זה מה הלאה בעצם, כי הניצול הזמן, ניצול הזמן זה, אין לך הפסד יותר גדול מזה. כי ניצול הזמן זה בעצם זה לקחת את החיים ולגמור אותם. כי מה זה חיים? החיים זה הרגע הזה, זה החיים עכשיו, הרגע הזה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, חז"ל אומרים את זה כצל, מה זה כצל עובר? ימיו כצל עובר, לא כצל אילן ולא כצל כותל. אילן גם כן יש לו צל, אבל זה מחזיק זמן. בכל זאת, כותל מחזיק צל, יש לו זמן, זה לוקח זמן, אבל כצל עוף הפורח באוויר. אדם זה כמו עוף הפורח באוויר, לא, אפילו לא עוף שעומד. עוף הוא פורח, כמה יש, כמה צל יש מעוף הפורח? כלום. מה הפשט, איך זה יכול להיות? זה לא אמיתי לכאורה. אדם גם כן הוא חי 70 שנה, עם דבורות 80 שנה. אבל מה זה? מה פתאום כצל עוף הפורח? אבל התשובה היא פשוטה, כי כמו שהביטוי הידוע, שעבר עין, עתיד עדיין, הווה כערף עין. מה שהיה, אתה לא חי עכשיו. זה פריונות שאתה יש לך, יש לך אלבומים, יש לך פיצ'רס, יש לך כל מיני דברים. אבל אתה לא חי את זה, זה כבר היה פעם. מה שעתיד, בטח שאיננו. אתה חי עכשיו את העתיד. החיים זה הרגע הזה, הרגע הזה זה החיים. אם אתה מנצל את הרגע הזה, אז אתה חי ברגע הזה. אם אתה לא מנצל אותו, או לא רק שאתה לא מנצל, אלא אתה עושה הפוך מן החיים, אז הרגע הזה אתה לא חי, ודאי זה כצל עוף הפורח. החיים של האדם בפועל זה כצל עוף הפורח. ברגע זה, אלא יש עוד רגע ועוד רגע. אם כן, זה הדין הגדול בשבועות, זהו הדין. מה אם הנעשה ומשמע שלך? מה אם התורה שלך באופן כללי? אלא תורת יעקב הכניס את זה גם בתוך הפירות האילן. פירות של האילן, אילנו של הקדוש ברוך הוא. אבל גם בלי זה הפשט הוא פשוט. זה בעצם לקבל את התורה, להגיד נעשה ונשמע, אצלנו לפחות, זה נראה קל מאוד. זה באמת לכאורה קל מאוד. רבנו יונה מביא בשער השני כתוב באבות רבי נתן, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם המעשים מרובים מן החוכמה, רק אז היא מתקיימת. חוכמה, רואים מפה גם שזה פשוט, שחוכמה הכוונה שאתה לומד ויש לך מה ליישם בחיים, לאו דווקא במעשה, אז זה בלב, במוח. אם לא, אז זה לא שייך בכלל. מעשיו מרובים לחוכמתו. ולכן רבנו יונה, ברגע הסיום שם, שנאמר נעשה ונשמע, כך כתוב בעבוד רבי נתן, כל שמעשיו מרובים לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר נעשה ונשמע. מסביר רבנו יונה שהכוונה היא זאת. קודם כל הוא אומר, מה פירוש מעשי אדם מרובים לחוכמתו? איך זה יכול להיות שמעשיו מרובים ממה שהוא יודע? הרי אם הוא לא יודע, איך הוא מקיים? מעשיו מרובים לחוכמתו. אם הוא מקיים, זאת אומרת, לפחות זה מסביר שכשהוא מקיים, זאת אומרת שהוא יודע את הדברים האלו, איך יכול להיות מעשים יותר מחוכמתו? לכן הוא אומר כך, ולומדים את זה מנעשה ונשמע, ביור הדבר, כי האיש אשר קיבל על נפשו בלב נעמה לשמור ולעשות על פי התורה אשר יורו ועל המשפט אשר יאמרו לו. אם אדם מקבל על עצמו, הוא לא יודע בכלל מה, הוא מקבל על עצמו לעשות את מה שהוא ילמד, מה שיורו לו, שזו היא הדרך הנכונה, יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות. הוא נחשב כאילו זה נותן הרגשה כל כך נפלאה. אם אני מקבל עליי לקיים את כל מה שאלמד, כאילו כבר אני עכשיו מקיים את זה, יש לי שכר כאילו קיימתי. יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות, על אשר שמע אוזנו מדברי תורה ותבן להם, ועל הדברים אשר לא גלו אוזניו עליהם עדנה. בין מה שהוא יודע ובין מה שלא יודע, יש לו שכר על הכל. אלא מה הוא צריך כמובן לקיים את זה, ללמוד, לחפש, לשאול, לחקור, זה כמובן. אבל יש לו שכר, ולכן נמצא איש הזה מעשיו מרובים לחוכמתו. באמת, הוא לא, בפועל הוא לא עושה מעשים. כי אם הוא יודע זה מקביל לחוכמתו, הוא לא יודע והוא לא עושה. אבל מעשיו מרובים, כי הוא החליט לקיים את כל מה שהוא ידע. זה חידוש גדול. והנה שכרו איתו על כל הדברים האלה. וכעניין, מה שכתוב שם, שנאמר נעשה ונשמע, כעניין מה שאמרו ישראל בישראל נעשה ונשמע, שהקדימו קבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה, ואז נעשה ונשמע פירושו של דבר שיש להם כבר שכר, כאילו הם עשו את הכל. הוא מביא עוד דוגמאות, גם רש"י בתורה מביא את זה, נצטוו להקריב קורבן פסח, כתוב הילכו ויעשו בני ישראל. שואל רש"י, שואל את המחילתא, וכי כבר הלכו ועשו, עוד לא פסח היום, 14 בניסן יקריבו את הקורבן, אלא מה? והלא לא עשו עד 14 לחודש, אלא כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד. אם כן, בעצם אדם שהוא מקבל על עצמו ואומר נעשה ונשמע, ונעשה ונשמע זה לא אז, אלא כפי שאנחנו אומרים, זה ברור שכל שנה זה אדם צריך לומר נעשה ונשמע, והוא יכול לומר נעשה ונשמע. יש לו כוחות נפש גדולים, כי הוא זוכה, אם הוא זוכה, הוא מתכונן לזה, להרגיש את האורות הגדולים של מתן תורה, יש לו אפשרות, יש לו עוצמה להגיד נעשה ונשמע, אני באמת רוצה לקיים את כל מה שאני אשמע, אז על ידי זה, זה נחשב לו כאילו הוא מקיים את הכל. מבחינה מסוימת זה כל כך קל, זה נפלא ממש, אבל בשטח זה לא כל כך פשוט. ואמרתי קודם שאני רוצה להרשות לעצמי לדבר על דברים שאני לא מדבר עליהם, וגם לא מרגיש שראוי אולי לדבר עליהם. אבל בכל זאת, בעקבות הגשם, הגמרא בסוף מסכת קידושין מביאה מאמר נפלא, שגם אם נתמקד גם רק בחלק הראשון שלו, הגמרא אומרת כך, ממש בסוף המסכת, וגם רבי שמעון בן אלעזר, תניא, זה הקטע האחרון של המסכת, שמי שבסיום, או שאומרים קטע אחרי זה, אבל תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, אף פעם לא פגשתי צבי שהוא עובד בשדה בתאנים. קייץ זה מייבש קציעות בשדה, כך אומר רש"י. וארי סבל, אף פעם לא ראיתי ארי שהוא סבל. אף פעם לא פוגשים ברחוב ארי של סבל, בני אדם סבלים פוגשים, אבל לא ארי. ושועל חנווני, השועל זה סמל של פיקחות בחז"ל, אז מתאים שהוא יעשה ביזנס, יעבוד בחנות, אם לא, לא חנות קטנה, אז יהיה לו איזה קניון גדול. כלום, הוא לא ראה אף פעם שועל שהוא חנווני. והם מתפרנסים שלא בצער, לא חסר להם כלום. יש להם פרנסה יוצאת מן הכלל, כל מה שהם צריכים יש להם, הכל. וגם יש להם בעצם את כל ההנאות של העולם הזה שהם רוצים. לא חסר להם שום דבר, אין להם שום בעיות. והוא שואל, עכשיו הוא ממשיך והוא שואל, איך זה יכול להיות? איפה מידת הדין? הם לא נבראו אלא לשמשני. כל בעלי החיים הם בסך הכל כלים בשבילי. ואני נבראתי לשמש את קוני, הם כן קל וחומר. מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער? אני שנבראתי לשמש את קוני, נודעים שתפרנס שלא בצער. איך יכול להיות שדווקא אני יותר קשה לי להשיג פרנסה? אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר אבונותיכם היתו. בעצם זה היה צריך להיות הסדר. שורת הדין, קל וחומר, לא צריכים לעבוד, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכל. אפילו הכלים האלו יש להם את כל הכלים שהם צריכים. אז אנחנו שהם כלים שלנו, קל וחומר צריך להיות לנו הכל. אלא מה? קלקלנו, קלקלתי את מעשיי, קיפחתי את פרנסתי, הראותי את מעשיי. זה אומר את הגמרא פה במסכת, אומר רבי אלעזר בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר בברייתא. עכשיו בעצם אם נשאל את עצמנו, יבוא איזה מישהו חוכמולוג, אבל זה אף אין כאלו, אין כאלו, יבוא אחד יגיד, בעצם חבל כל כך שלא נולדתי שועל או ארי. יש לדון מה כדאי יותר, שועל הוא פיקח, אבל ארי יש לו כוח, טוב ידון, חבל באמת, מה אני צריך את כל הצרה הזאת? לעבוד בפרנסה, לקום בבוקר ולרוץ, וחובות ומס הכנסה, וכל הזמן דאגות, דאגות, דאגות. חבל שלא נולדתי שועל. למה בעצם לא? אז מה, יבוא אחד ויגיד, לא, זה לא מתאים, הוא ימר ברגליים ואתה עם שניים. זה גם נכון, אבל זו הסיבה האמיתית. והרבה דברים זה ככה, אומרים לך, זה חילוק. כאילו, שזה השורש של הדברים. או מה, הוא נראה לא כל כך מתאים, אתה נראה קצת אחרת, מה? זו הסיבה. מה התשובה? התשובה היא, כל מי שנורמלי, אי אפשר לבטא את התשובה, אי אפשר להסביר אותה. יש דברים שבאמת אי אפשר להסביר. מי ששוטה, שיש לו שאלה כזאת, אי אפשר להסביר לו למה לא. באמת, בחשבון פשוט, כדאי יותר להיוולד שועל. למה לא? אבל התשובה היא ששועל הוא שועל, הוא חיה או בהמה, ואני בן אדם. וכדאי להיות בן אדם למרות כל הדברים האלו. אבל אי אפשר להסביר את זה. בכלל, בדברים מוכנים, קשה מאוד להסביר. קשה מאוד להסביר. וגם אם אתה מסביר, השני לפעמים שומע לא מה שאתה התכוונת. למשל, הדוגמה שהיא כל כך פשוטה, אדם שנולד עיוור. נולד עיוור. אם הוא לא נולד עיוור, זה אחרת. אבל אם הוא נולד עיוור, ואתה רוצה להסביר לו על איזו תמונה יוצאת מן הכלל, או על צבעים, ואתה אומר לו, איזה צבעים שיש פה, משהו, תראה, אדום, וכחול, וירוק, וזה. הוא לא יודע מה שאתה מדבר, כמה שתסביר לו, או תגיד לו, יש פה איזה נוף, משהו מרהיב עין, איזה יופי, איזה דברים, אין לו שום תפיסה בדבר. אם הוא פעם ראה ונעשה עיוור, אז הוא כן מבין, למרות שהוא עכשיו עיוור, יש לו השגה בדברים האלה. ודברים מוכניים, אם אדם אף פעם לא הרגיש, אם הוא הרגיש פעם, אתה יכול לעורר אותו, אתה יכול לחוות איתו את הדבר, אם לא, אין מה לדבר איתו. כאן, מה זאת אומרת? כדאי להיות חיה. אי אפשר להסביר את זה למה לא, אבל זה פשוט, כל אחד יודע את זה. זה פשוט. אבל אם אנחנו עולים עוד איזה דרגה, עוד דרגה, ואנחנו אומרים, בואו נעשה חשבון, כמה גויים יש בעולם, יש מיליארדים, להם הרבה יותר טוב משל יהודים. יש להם חיים הרבה יותר קלים. קודם כל, אין להם כל כך הרבה חובות למיניהם. צריכים לקום בבוקר, אפילו במסגרת שלנו המצומצמת, עם אדם רוחני, בטח, צריך לקום, ללכת לתפילה, וככה, וזה אסור, וזה מותר, ועוד פעם אסור, ועוד פעם מותר, וככה. הגוי, כיף לו. הוא חי לו חיים משלו, וגם פחות סובל, היהודי כל כך הרבה סובל, כל השנים סובלים וסובלים וסובלים. למה לא נהיה כמו כל הגויים? זה כבר לא כל אדם, או כל אחד, כל יהודי, יגיד שיש לו תשובה ברורה לדבר. לדאבוננו, יש הרבה יהודים שחושבים שבאמת חבל שהוא לא נולד גוי. חבל שהוא לא נולד גוי. ובאין ברירה הוא מתנהג כמו גוי. הוא עושה את זה באמת. חיים הרבה יותר קלים. אבל מי שיש לו עולם רוחני, והוא למד, והוא יודע מה זה, אז הוא כל בוקר אומר, ואם הוא מרגיש יותר, הוא אומר, שלא עשה אני גוי, זה הדבר הראשון. או אשר בחר בנו מכל העמים, בברכות התורה, או כשמגיע כל חג, אתה בחרתנו מכל העמים, זה השורש שלנו. אנחנו עם ישראל, אנחנו יהודים. איך תסביר את זה? אי אפשר להסביר את זה. מי שלא מבין, אתה לא יכול להסביר לו באמת. אי אפשר להסביר את זה. למה זה כך? אפילו... אני חושב ככה, הסיפורים של פעם, של היום זה כבר לא קיים, אבל היה המוישקה והפריץ. כל הסיפורים שהיו פריצים, שהם השתבדו ביהודים, לגלגו וצחקו מהם, ואמרו להם לרקוד, כל כך הרבה סיפורים, סיפורי אמת, שלקחו יהודים, השפילו אותם עד עפר. כשידיע זה שם ישב עם כל החבורה של הפריץ, עם כל המשפחה שלו, כל החברים שלו, ולגלגו על היהודים. מה היהודי הזה חשב בליבו פנימה? אם הוא יהודי שיודע מה זה יהודי, הוא חשב כולכם חתיכת בהמות. אני לא רוצה להשתמש בביטויים שהיום ברחוב, אבל האמת היא זה מתאים להשתמש בזה. מה אתם כולכם פה יושבים? נכון, אני מכפוף אליכם. אני אין לי ברירה, אתם צוחקים ממני וככה. אבל אני הייתי רוצה להתחלף איתכם? הייתי מוכן להתחלף בכל מחיר שבעולם לא. מה אתם? כלום. שום דבר, אפסים. אז מה? אז אתם שליטים, ולכן מה? ההרגשה הזאת של יהודי, אני יהודי, מה זאת אומרת? זה כמו שהיום שרים. היינו אתמול בחתונה, שרים. אילו יהודי היה יודע כמה טוב להיות יהודי, היה שמח, שמח ורוקד כל היום כולו, כל השנה כולה. בטח שכך. מה זאת אומרת? אם מפנימים את זה יותר... מה זאת אומרת, אילו היה יודע? אם מפנימים את זה יותר, מה זה? אני יהודי, שבחר בנו מכל העמים, כדי שברוך הוא נתן לנו תורה. אז מה, זה יותר קשה? בטח זה יותר קשה. גם להיות בן אדם זה יותר קשה, ולכן מה? לכן מה? לכן אני לא אהיה יהודי. ודאי שזה, זה פשוט ככה. ואם אנחנו נמשיך עוד איזה שלב, שזה כבר יותר, יותר קשה לנו. נכון? אצלנו, אצל כל הנמצאים פה לפחות, אני בטוח שאף אחד לא מקנה שהוא לא גוי, לא מקנה בזה שכן שלו, גם אם הוא איזה פרופסור גדול, הוא מצליח והכל, מה הוא גוי? ואני יהודי, מה זה? אבל אם אנחנו נלך עוד איזה שלב, בעצם זה הכוזרי אומר מה שאמרנו עכשיו, הוא אומר שהעולם מחולק לדומם, צומח, חי, מדבר, והאמת היא שצריך להיות דומם, צומח, חי, מדבר ויהודי. הוא אומר ישראל, אבל היום להשתמש בישראלי זה גם לא, כי יש ישראלים שהם לא יהודים, כל מיני אומות העולם למיניהם, אזרחי ישראל, אבל דומם, צומח, חי, מדבר ויהודי, זה פשוט. אבל אם אדם הוא חושב עוד קצת, הגמרא אומרת, אני לא זוכר איפה הגמרא ואני לא זוכר מי אמר את זה, אבל הגמרא אומרת שאם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואמר את זה לא יהודי אמר את זה גם כן אחד מחזל, אבל ביחס לדורות ראשונים, אם הם כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם אז אנו כחמורים, ועוד מוסיף ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, גם חמור זה משהו, יש חמור כזה וחמור כזה, חמורו של רבי פנחס בן יאיר. זאת אומרת, הרגשה ש, שלא רק שיש יהודי, יש גם למעלה מיהודי, יש בתוך העם היהודי, יש מלאכים, יש מלאך ויש חצי מלאך ויש רבע מלאך. דורות שהסתכלו על דור קודם, אז הוא מלאך. היום אצלנו חיים, ב, לא, לא בציבור שלנו, אבל חיים עם, עם, בגובה העיניים מה שנקרא. בגובה העיניים, מסתכלים על, על הנביאים בגובה העיניים. על, על מי לא? אבל, אבל כש, כשיודעים, האמת היא כאדם הוא כזה מנה שהוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע, הוא כמו שאדם, כמו שאמרנו, הוא אף פעם לא ראה בעיניו. אז הוא לא יודע מה זה תמונה, מה זה נוף. הוא לא יודע מה זה תורה, מה זה גדלות בתורה, כי אין לו שם. הוא לא טעם את זה כמעט, אז בטח הוא מרגיש בגובה העיניים. מה ההבדל? הוא יש לו אף, ולי יש אף. הוא יש לו שני אוזניים, גם לי יש שני אוזניים. מה ההבדל בינינו? ובהמה הוא מבין שיש לה ארבע רגליים, אבל פה באמת מה ההבדל? מה שיש לו זקן לבן, אז לכן מה? זה בגובה העיניים. גם אם זה רשבה וגם אם זה ריטבה וגם אם זה אביי ואם זה רבא וזה עם רבי עקיבא, בגובה העיניים, גם הוא היה בן אדם. ואומרים לך כל מיני הסברים, כי לא שייך גם להסביר את זה, אבל מי שהרגיש את זה הוא ידע ראשונים כמלאכים. אם הם כמלאכים אנו כבני אדם, ואם אתה מסווג אותם בבני אדם אז אנחנו כחמורים. זאת אומרת, איך להסתכל על אדם שיש לו יותר רוממות, יותר קדושה. וצריכים להדגיש את זה, זה לא מפני שיודעים יותר תורה, בהחלט שלא. ודאי שאין סוף לידיעת התורה והם ידעו, אין שיעור, אבל לא זה המודד. כמו שהגמרא אומרת, כמו היום אומרים חמור נושא ספרים, הגמרא משתמשת כביטוי גנאי, צן מלא ספרה. סל מלא ספרים, בדורות היותר מאוחרים התחילו להשתמש בזה כשבח, כי זה גם שבח, ודאי, אדם יודע כל כך הרבה, אבל בעצם זה ביטוי של חיסרון, סל מלא ספרים. אז הסל הוא נשאר סל לעולם, גם אם הוא מלא ספרים. יש לך חדר שהוא כולו, כולו מלא ספרים. הארון הוא נשאר ארון, והקירות נשארות קירות, וגם הספרים בעצם זה נייר שמודפס עליהם. אדם שהוא לומד תורה והוא נהיה משהו אחר, הוא נהיה מלאך, הוא נהיה קדוש, הוא נהיה טהור, הוא מתרומם, הוא מתעלה, זה משהו אחר בכלל. אז בתוך עם ישראל, בתוך היהודים יש לך רמה אחרת. אז אפשר להגיד דומם, צומח, חי, מדבר ויהודי ובן תורה או תלמיד חכם או מלאך או חצי מלאך או רבע מלאך, זה משהו אחר בכלל. יש את זה גם ביטוי בגמרא בסוף ברכות. הגמרא מספרת ש כשגזרה המלכות גזרה שלא ילמדו תורה, ופפוס בן יהודה פגש את רבי עקיבא שהוא מקים קהילות, אמר לו, מה אתה לא יודע רבי עקיבא, אתה לא יודע שיש גזרה, אתה מסכן את עצמך, יהרגו אותך אם יתפסו אותך. וזה היה הסוף, סירקו את בשרו במסרקות של ברזל. אמר לו רבי עקיבא, אם שואל לך משל למה הדבר דומה, לשועל ולדגים. גמרא ידועה, שועל ולדגים, השועל הולך לו על שפת הנהר והוא רואה איך שהדגים שם רצים לכאן ולכאן, ככה מחפשים כל מיני, שואל מה אתם רצים, מה קרה? אז הם אומרים לו, מפני הדייגים פורסים פה רשתות, הולכים לתפוס אותנו, אנחנו מתחמקים, מחפשים דרך. אומר להם השועל, יש לי רעיון פשוט, בואו תעלו ליבשה, נחיה ביחד, מה אתם צריכים את כל הצרה הזאת, עם כל הרשתות הללו? אומר לו, אומרים לו הדגים לשועל, אתה, אני לא זוכרת על השם בדיוק, אתה שפיקח, שאומרים עליך שפיקח אתה, שועל זה פיקח, אינך אלא טיפש, ומה במקום חיותנו כך, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? מה אתה מציע לנו לצאת מן המים ליבשה ומיד נמות? מה אתה אומר? שם אנחנו, זה מקום החיים שלנו, נכון? זה לא הולך לנו שם כל כך בקלות. אומר לו רבי עקיבא, אתה בכלל לא מבין עניין, אני חי בעולם אחר. פפוס אומר לו, מה אתה, אתה מכיר קהילות? אומר לו, מה זאת אומרת? זה החיים שלי, זה המים שלי, זה המעיין שלי, מה מכאן אני יצא, זה החיים שלי. זה בכלל, הוא בעצם אומר לו, אין מה לדבר איתך, אתה ברמה אחרת, אתה לא יכול להבין בכלל מה שאני מרגיש. זה בעצם הגמרא, מה היא מספרת לנו את כל הסיפור? אנחנו בן כך לא יודעים, זה הפבוס. מספרת לנו, לחנך אותנו, יש הסתכלות אחרת, זה בכלל קומה אחרת, זה דרגה אחרת. אבל זה לא הידע כפי שאמרנו, זה התורה מטהרת את האדם, התורה מטהרת מקווה ישראל השם, התורה מטהרת את האדם, הוא מתקדש. אם אנחנו שואלים את עצמנו, למה אצלנו זה לא הולך? למה זה לא הולך? לא כל כך מתרוממים בקלות, נאמר ככה, במילים עדינות. זה לא הולך. יותר מזה, הרבה פעמים אני חושב על עצמי, אבל זה אפשר להשתתף גם את האחרים. כל כך הרבה לומדים על אמונה. כל כך הרבה לומדים על אמונה, וזה כל כך פשוט, זה כל כך ברור, ואתה יכול לראות כל דבר, ואתה לא חי את האמונה. אם היית חי את האמונה, היית בכלל משהו אחר. מה הפירוש? מה זה? איך זה באדם אחד יש סתירות כאלה? אדם הוא מאמין שבטח מה השאלה, כל דבר עושה הקדוש ברוך הוא, ואתה מתרגז, ואתה ככה, ואתה שוכח, כל מיני דברים. זה לא רק שהיצר מתחיל איתך, בכלל אתה בכלל שוכח, מה הפירוש? התשובה היא שיש בעיה אחרת. אני לא יודע איך להתחיל לדבר, אבל זה, בכל זאת, יש בעיה אחרת. נאמר כך, אדם אוכל אוכל, אני אגיד, הוא אכל בשבת שעברה דגים, היה טעים מאוד. אחרי כמה ימים הוא אכל את אותם הדגים, והוא מרגיש הבטן כואבת שלו, הבטן כואבת לו, והכל ככה מהפכה שלמה. מה קרה? כי אם אדם מכניס לתוכו אוכל מקולקל, אז זה מזיק לו ואת כולו מקלקל. אפשר לצאת מזה. לפעמים זה מצבים יותר קשים, שקשה מאוד לצאת מזה. לפעמים אדם נכנס לו איזה, היום יש חיידק אלים, מה שנקרא. חיידק אלים, רחמנא ליצלן, שבקושי אפשר לחיות עם זה. חיידק, לא סתם חיידקים, חיידק אלים נכנס, התיישב בעוד, או התיישב לו על הלב, או התיישב לו איזה מקום אחר, רחמנא ליצלן. יש כל מיני דברים. בעצם, כל האיברים שלנו, העיניים, האוזניים, הרי זה לא, מה זה העין? זה מכונה, זה שום דבר העין הזה. ככל שלומדים ברפואה, יודעים יותר כמה, אתה מדבר עם רופא עיניים, כמה פלאים שיש שם. אבל מה פירוש אני רואה? הנשמה שלי בעצם רואה. או יותר נכון, זה משהו שאני שואב לתוכי. אני רואה משהו, אני שואב לתוכי איזה משהו. וזה הופך להיות לחלק ממני. אני שומע משהו, זה הופך להיות לחלק בלתי נפרד ממני. אז אם זה דבר קדוש, ואם זה דבר נפלא, אז הפנמתי לעצמי, זכיתי לעוד חתיכת קדושה, עוד חתיכת טהרה. וזה בעצם בפרשת השבוע, זה כל כך בולט. הרמב"ן שואל, אמרנו הראשונים לא מתביישים לשאול שאלות פשוטות שאנחנו כן מתביישים. הרמב"ן אומר, אני לא זוכר את הלשון, לא ידעתי בשביל מה היו צריכים את כל הספירה הזאת. בשביל מה מנו את עם ישראל, אומר, מלא שבטים לדגלים, אבל אחד אחד לגולגלותם, כל אחד צריך להופיע שם. למה אפשר לשלוח שליח? יודעים את הרמב"ן בטח. מסתם, למדו פרשת שבוע, לא לומדים את כל הרמב"ן, אבל קצת. מה כל העסק הזה? אז הרמב"ן אומר הסברים. אחד ההסברים הוא אומר, כל אחד, זה גם מראה דרך אגב מה זה כל אחד, זה לא אנחנו עם, ואני משהו בתוך כולם. כל אחד זה אישיות בפני עצמה, כל אחד יש לו תפקיד, כל אחד יש לו מעמד בפני עצמו. כל אחד צריך לעבור בפני משה רבנו ואהרון קדוש השם, זה לשון הרמב"ן. והיו גם הנשיאים שישר שבטים, אבל הם היו שם מבחינה טכנית לפי מה שהוא אומר, שידעו מי ומי, אבל לעבור, אני לא יודע אם הם נתנו יד, אמרו שלום עליכם, אולי לא, אבל, אבל תראו שם ברמב"ן ועוד ראשוני, אני פלוני בן פלוני, כל אחד בא ואומר, אני זה וזה, ואבא שלי הוא זה וזה, והוא מסתכל על משה ואהרון, הוא זוכר להיות קרוב אליהם, הוא מסתכל, וגם הפוך כתוב שם, אהרון ומשה נותנים את עיניהם בו, הם מסתכלים עליו, וזה משפיע עליו בצורה עצומה. בעצם איך הפכו עם ישראל לדגלים, שכפי שחזל אומרים זה משהו שייך לענייני המלאכים, הדגלים, על ידי המפגש הזה עם קדוש השם, עם משה רבינו ועם אהרון. זה עניין של מבט, כשאתה מסתכל, מבט טוב, ומבט הפוך, כתוב בגמרא, כתוב בשולחן ערוך, אסור להסתכל לפני רשע. מה אומר רשע? מה זה שייך לעניין? גם על גוי. אז נכון, כתוב שלהביט ולהסתכל זה שני דברים. אם אתה מביט ככה במבט, אבל לא מסתכל, להסתכל זה יותר התבוננות. אבל בסדר, אבל מה שאסור להסתכל, למה אסור להסתכל? למה? התשובה היא זה מקרין עליך, זה העין זה רק משהו שאתה שואב לתוכך. נפגשת עם משהו שמי יודע מה חלית במחלה, זה מחלת נפש, נכון? זה, אתה לא מכיר את החדקים האלו, אתה לא יכול לנסוע לבית חולים שירפו אותך בזה, יש רופאים אחרים שמטפלים בזה, כמו ש כל ספרי המוסר מדברים על חולי הנפשות. אבל אתה נפגעת, והשורש הזה של המבט של העיניים, שזה בעצם אפשר לומר כמעט הניסיון הגדול ביותר של הדור שלנו, חוץ מהניסיון של אמונה, של ההפקרות של האמונה, אבל הניסיון הזה של לראות מראות אסורות, ולא נחזור על החזלים, כמה שזה נורא וכמה אדם, דבר, הדקתי, כמה דברים, כתוב, אדם, אפילו יש בו תורה ומעשים טובים, אדם יכול להפסיד את הכל, את הכל, אם אדם הוא רואה, חוץ מה שזה הבזרעי הוא דעריות, וכמו שהרמב"ם אומר, ועוד ועוד ועוד, לא נמשיך בזה, אבל הקרנה, לא מבחינת העבירה של עצמה, האדם הוא שואב לעצמו כל כך הרבה דברים של טומאה, איך אחר כך הוא יכול להיות טהור? איך אחר כך הוא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא? איך אחר כך הוא יכול להרגיש אמונה? אני זוכר שבישיבה היו מדברים, בישיבת הכותל, היו מדברים שבחורים נוסעים הביתה ביום חמישי, כן, המדקדקים היו נוסעים בחמישי לפני השיחה, חוזרים ביום ראשון אחרי הצהריים. מה הם ראו במשך הימים האלה? איך אחר כך בכלל אתה יכול לדבר איתו? ואיך הוא חגב מתקשר לסוגיה? איך הוא יכול להרגיש שהתוספות מעניין? או שהגמרה זה תורת חיים? שזה קודשבריחו ואורייתא חדו? איך בכלל? זה פשוט הרי, זה כל כך פשוט. שאם חיים ב... לא שייך לחיות רגל אחת בתוך תומה ורגל אחת בקדושה. זה לא שייך בכלל דבר כזה. ודאי זה שורש הדברים שאנחנו קשה לנו להתרומם. ואולי, למה אני פתאום אומר את זה? אני בזמן שירד הגשם, אני אומר לכם שחשבתי גם את הפרט הזה. היה גשם, אני נדהמתי, פתאום כזה, אפילו פתחתי את ה... כדי שנשמע גם את הרעש, לראות שנכנס מים. חשבתי שזה כדאי. מצד אחד חשבתי, מי יודע, הקדוש ברוך הוא פתאום עושה דבר כזה, אולי יום ירושלים, אולי בהר הבית יורד המקדש, רש"י תוספות אומרים שהוא ירד שלם. אולי יורד, לא קיבלתי שום טלפון. ברגע הראשון חשבתי, זה לא אומר, מי ירוץ לצלצל אליי. אחר כך התאכזבתי. זה צד אחד של המטבע. מצד שני, אתה חושב, אולי הקדוש ברוך הוא מראה, מה אתם שמחים לי, מה אתם, כשזה מלווה, לא אצלנו, בסדר, אבל כשזה מלווה עם כל כך הרבה, לא חוגגים גם את זה, דאבוננו. לא זוכים את הניסים הגדולים שהיו. אבל מצד שני, שמלא גם עם דברים שקשה מאוד להתקשר לקדושה. אז הקדוש ברוך הוא מוריד גשם, מבטלים מופעים למיניהם. גם זה בתוך התמונה הזאת. אבל מצד שני, שמענו מהרב דסלר, אני לא יכול להעיד, כי כבר עברו מאז הרבה הרבה שנים, אז אני לא זוכר את הפרטים, אבל זה חדר לנפש שלי. כי שמענו אותו, זה גם נכנס באוזן, זה נכנס. הרב דסלר תמיד היה אומר כך, שאוי ואבוי למי שנלחם עם היצר שלו. מחליט, אני אלחם איתו ככה, ראש בראש, או עם מגורפים, לא יודע איך. למה? כי זה כתוב בספרים כבר קודם. אני חושב זה כתוב בספר חשבון הנפש, יש ספר כזה, ששם כתוב הוא מביא דוגמאות שמאלפים חיות וכדומה. הוא אומר שאם אדם לוחץ על קפיץ, יש איזה קפיץ, אז אפשר ללחוץ עליו ככה. אם יש כוח, אתה לוחץ עוד קצת, עוד קצת. ככל שאתה לוחץ יותר, זה נהיה יותר קשה, כמובן, כי כל הכוח שם. אבל יכול להיות פתאום איזה מקרה שזה יעוף, יעיף אותך מי יודע לאן. זה מסוכן ללכת בדרך כזאת. זה מסוכן ללכת במלחמה. אדם לא יכול להגיד, אסור, ואסור לי, וזה לא הולך, אבל פעם נכשלים, פעם זה, אבל זה אסור, וזה אסור, וזה חמור. זה לא הולך, זה להפך, זה יכול להזיק לך עוד יותר. אז מה בכל זאת היצא נגד זה? אני חושב, יותר נכון, אני מרגיש אולי, שההיצא במלחמה היא זה כמו שדיברנו בהתחלה. זו ההיצא לא רק בשטח הזה, אבל אנחנו מדברים על השטח הזה. זה בכל השטחים הרוחניים. כשיש לך מלחמה, אני חושב שזה הכלי נשק הכי גדולים. כמו שאמרנו בתחילה, אדם אם הוא חושב, בעצם למה אני לא בהמה? למה אני לא בהמה? זה כל כך כיף. תראו את החתול, ברגע אחד היא קופצת, היא כבר יש לה כל האוכל, אבל היא בזבל. היא נכנסת לשם. אוי ואבוי, מה? מה אני אקנה בה שאני כזה? אדם צריך להתהלך עם הרגשה כזאת. אם הוא רואה אנשים שהבחירה של האדם זה להיות מלאך, או להיות יהודי, או להיות אדם, או להיות בהמה. גם אם הוא מלאך, יש לו ברירה להיות בהמה. זה לא שהוא, אפילו אם הוא כבר גבוה, ניסיון הוא תמיד ניסיון וניסיון וניסיון. אבל אם אדם הוא מחדיר לעצמו את ההרגשה הזאת, את הגאווה הזאת, יש לי גאווה, מה אני אהיה בהמה כמו בהמות אחרות, שעושים את עצמם לבהמה. זה לא נוגע לעניין שהם מסכנים וצריכים להתפלל עליהם וצריכים לקרב אותם וצריכים להתחנן לקדוש ברוך הוא שיטה בליבם את אהבתו ויראתו. זה לא נוגע בכלל לעניין. אנחנו מדברים על עצמנו, אבל כשאדם הוא מסתכל ככה בצורה כזאת, מרגיש, מה גם אני יש שפל כמו האנשים האלו? ואתה רואה אנשים שמתנהגים כמו בהמה, לא רק מבחינת הלבוש החיצוני. אתה רואה בן אדם, איפה עדינות הנפש? איפה, איך אתה לא מתבייש לצעוק? איך אתה לא מתבייש? יושבים באוטובוס, נושאים עם אנשים אני לא יודע מה, זה לא נוגע לתורה, זה דרך ארץ. שמים רגליים על הספסל שלפניך, צוחקים מלוא הפה ומתנהגים כמו מה? מה זה? אז אדם, הוא צריך להרגיש, אני גם כן ארד לדרגה כזאת. זה כמו שאני רוצה להיות שואל חנווני או משהו כזה. זה הדרגה שלי? ורב שמעון בן אלעזר אמר את זה שם, שאדם הוא פחות מבהמה יכול להיות. מה הפירוש למה אין לי פרנסה, אומר? כי אני קלקלתי. זאת אומרת שנהיית יותר מבהמה. ולמה? מפני שהבהמה ממלאת את תפקידה. ואתה יש לך תפקיד ואתה יורד ויורד. זה יותר גרוע באמת. קיפחתי את פרנסתי. זה לא סתם מה שהוא מביא שם. אבל אותיכם היטו. הם היטו את הסדר בעולם. זה מה שכתוב כאן. אבל אז אפשר הרבה יותר לנצח במלחמה. וזה כך זה בכל השטחים. אדם שהוא שומר מצוות, והוא רואה יהודי שמתנהג כמו גוי, אז כשם שהוא מרגיש כלפי גוי, מה, ברוך השם שאני, אז מה אם אתה שליט? אז מה אם אתה שולט עליי? אז מה אם לך יותר קל? אז מה אם יש לך יותר כסף או יותר או מכונית או וכו' וכו' וכו'. אבל אני זה אני. אני צריכים להרגיש את הגאווה הזאת של יהודי. וגאווה של תלמיד חכם, של הרי אלוקים, שאדם שהוא מתקדם בקדושה ובטהרה, אפילו הקצת שיש לו, אדם צריך להרגיש את זה. אני זכיתי והם לא זכו. אני יותר מהם. זה הרבה יותר קל להילחם בצורה כזאת עם היצר של עצמך. זה לא נוגע לאחרים, אתה יכול להתייחס אליו בצורה נפלאה ולכבד אותו, אבל בתוכך פנימה אתה צריך להרגיש את זה. הוא לא זכה למה שאני זכיתי. אנחנו חייבים לגמור ב5:15 לפי התקן, אבל יש רק גמרא אחת שנזכיר אותה. כתוב בגמרא, וגם אותה כולם יודעים, הגמרא אומרת, רב יוסף ביום הדעצרת אמר, רב יוסף לקראת חג השבועות היה אומר, עבדו לי עגלה טילטה. הוא רצה שיכינו לו אוכל כזה טעים טעים, בשר טעים, עגלה טילטה, רשי אומר, שלישי לבטון הוא מובחר, זה מין בשר מיוחד במינו. למה? מה הוא כל כך רעבתן, רוצה לאכול בשר? כמובן הוא רצה לבטא את המיוחד שבחג שבועות. כל חג יש מצווה של לשמוח, ודאי, אבל בחג שבועות זה משהו אחר. אמר אי לב היום הדקגרים כמה יוסף איקה בשוקה. אלמלא היום הזה שהוא גרם שאני משהו אחר, כמה יוסף איקה בשוקה. אומר רש"י, שלמדתי תורה ונתרוממתי, אלמלא היום שלמדתי תורה ונתרוממתי. זה לא כפי שאמרנו קודם, זה כמו שאמרנו, זה מודגש פה, זה לא שהוא למדתי יותר, אני פרופסור יותר גדול, אני יש לי שני תוארים או שלושה תוארים, זה לא נוגע לעניין הזה, אני נתרוממתי על ידי התורה, אני חי בעולם אחר. יש לפעמים, אצל החוצניקים, זה עוד יותר בולט, אבל גם אצלנו אנשים נפגשים עם חברים. אני שומע לפעמים סיפורים, אדם נפגש עם חבר, גמר איתו את הישיבה התיכונית, הוא כבר יש לו, אני יודע מה, עוד לא פרופסור, אבל קרוב לזה או משהו, והוא יש לו וגם כסף הרבה, הוא מקבל, יש לו משרה חשובה, אדם עושה חשבון לעצמו וכמה אני הספקתי, ובאמת הוא לא למד הרבה, האחד הזה, כמה אני כבר יודע וכמה הספקתי, אבל התשובה היא, זה לא עניין של כמה, אם בזבזת את הזמן, תחזור בתשובה ותתחיל עכשיו, אבל זה לא נוגע כמה הספקת, זה לא העניין של ידע. זה עניין, אם אתה מרומם, אם אתה בעולם אחר, אז הוא חי בעולם אחר ואתה בעולם אחר. זה לא שייך לקנה בו בכלל. זה כמו שאדם לא מקנה בבהמה, וכמו שיהודי לא מקנה בגוי, וכמו שמלאך, מלאך שהוא אדם, לא מקנה באדם. המלאכים אולי כן מקנים בנו. אבל מלאך שהוא אדם, אדם שהוא מלאך, הוא לא מקנה באדם. זה, נתרוממתי, למדתי תורה ונתרוממתי. רש"י אומר, אלמלא, אי לב היום שלמדתי תורה ונתרוממתי, הרי אנשים הרבה בשוק ששמם יוסף, ומה ביני לבינם? כמה יוסף איקה בשוקה? ההרגשה הזאת, שאדם מוצר להרגיש, אני משהו אחר, גאוות יחידה, זה דבר שהוא נפלא, והוא נותן לאדם עוצמה להחזיק מעמד. וזה לא משנה איך מביטים עליו, כי הוא מסתכל על זה מלמעלה, לא בגובה עיניים, הוא מסתכל על זה מלמעלה כלפי מטה. וזה לא גאווה בכלל, זה לא גאווה וזה לא משפיל את השני כלום. הוא יכול להסתכל על השני מתוך רחמנות ולבקש את הקדוש ברוך הוא, או להשתדל בעצמו להשפיע על השני. זה לא נוגע בכלל לדבר, אבל הוא צריך להגיש את עצמו גבוה. הוא נפגש עם אנשים בחזוני שיש כל כך הרבה על שפלות הנפש. אדם מרגיש, אני יש לי פחות שפלות הנפש, גם אני לא יודע מה, אבל פחות מן השני. אתה צריך לשמוח. אילו יהודי היה, אילו בן תורה יודע כמה טוב להיות בן תורה, כמה טוב להיות רבע מלאך, שמינית מלאך, היה כל היום שמח ורוקד. לא רק שיהודי, שהוא זוכה באמת, לא רק אתה בחרתנו מכל העמים, הוא חי בתורה, הוא קשור לתורה, ובדור שלנו זה הרבה הרבה יותר קשה. כי פעם, מה זאת אומרת, כולם עבדו, מי לא עבד? כולם עבדו, גם היום אנשים עובדים ובני תורה. אבל בודדים, יוצאים לחיים, כמה זה קשה להחזיק מעמד. כמה זה קשה, ואנחנו תמיד חוזרים על הדברים, וזה בטוח, כי הטכנולוגיה שהקדוש ברוך הוא, הכל זה הקדוש ברוך הוא, טכנולוגיה שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, עם כל הפיתוח והמרוץ הזה, שזה מתפתח מדי, כמעט מדי יום ביומו אפשר להגיד, זה הכל כלים לימות המשיח. אין שום ספק בדבר. זה לא כלים של יצר הרע. היצר הרע תפס טרמפ, בתקופה האחרונה שלו, לפני שהוא נגמר, לפני כל הרישה כולה כעשן תכלה, הרי עוד מעט הוא ייגמר, תפס טרמפ על הכלים האלו בינתיים. הכלים האלו זה כדי שאנחנו נוכל לראות ולשמוע, אני תמיד מספר את זה, זה כבר נמאס לשמוע את זה, שהייתי ילד הייתי חושב, איך נראית משיח? מה ידחפו, הרי ירמסו אותנו. אז עוד הייתי ילד, אז בטח הרגשתי שירמסו אותי. מה זאת אומרת? כולם ידחפו לראות משיח, יחירו אותו. הקדוש ברוך הוא המציא כל מיני כלים שיוכלו להיות בארצות הברית ולראות את משיח. יפתחו רק איזה כלי, איזה משהו, הכל זה יהיה כלי קודש. היום זה כלים שיצר הרע תפס אליהם טרם. כל הכלים האלו מיניהם יוכלו לשמוע שיעור, יוכלו, אני לא יודע אם יראו את העבודה בבית המקדש, מסתם זה יהיה דבר יקר, לא כל דבר מראים ככה בחוץ. אבל כל מיני דברים, שיעורים יוכלו לשמוע, מוסר והתעוררות, ומה לא, אלא עכשיו בינתיים זה כלי משחית. אבל כל זה דברים נפלאים, אבל המלחמה כרגע היא זאת, לשמור על הטהרה והקדושה שלנו, וזה לא הולך אלא על ידי דבקות בתורה, ועל התרוממתי של התורה, ועל ידי הרגשה הזאת, שאנחנו זוכים להיות אחרת מהאחרים. אחרת מאחרים, כולל מן האחים שלנו, מעם ישראל. וכשמגיע יום שבועות, ומגיע השעה החדשה של יום הדין הזה, של נעשה ונשמע מחדש, וזה קל הרבה יותר ביום הזה, כפי שמעידים לנו כל... גם אדם, אני חושב, כל בן תורה מרגיש את זה, משנה שעברה, לפני שנתיים. אבל כולם מעידים לנו שביום הזה יש אורות גדולים שאפשר לקבל את התורה. אדם יכול להגיד, באמת נעשה ונשמע, אני רוצה להיות יותר קדוש, אני רוצה להיות יותר טהור, אני רוצה להיות דבוק יותר בקדוש ברוך הוא, בקודש בריך הוא. אני רוצה שכל עם ישראל יהיה דבוק, שיראו את האמת. ודאי, זה כולל את המקדש, זה כולל את משיח, זה כולל את הכל. אפשר להרגיש את זה, וצריכים לקבל את הנעשה ונשמע מחדש. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, וזה התפקיד שלנו, לומר את הנעשה ונשמע מתוך שמחה עצומה שנתרוממתי, כפי שאמרנו, ומתוך הרגשה שאנחנו משהו אחר מכולם. זה נותן עוז ועוצמה להחזיק מעמד עד שבקרוב בימינו לא יהיה לנו ניסיונות מסוג זה, כי יבוא משיח ותתגלה האמת. אמן ואמן.